מועדים לשמחה, יום ראשון של חול המועד פסח. בעזרת השם נשוחח על הרבה דברים מעניינים שקשורים לחג הפסח, המדורים הקבועים, גם בחול המועד. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם סיפור שמופיע בספר עולמו של אבא, שסיפר הרב אקשל מילר. הוא מספר שפעם ישבנו בסדר ליל הפסח בבית של מורי חומי ז"ל בסרנץ', שפתחו את הדלת לפני שפור חמוסכו, נכנס השבס גוי, והוא מחזיק ביד את השטר של מכירת חמץ, והוא אומר, אני רוצה לבקש סליחה שאני מפריע בכזאת שעה מאוחרת, אמר אותו אורל בהכנעה רבה, אבל השטר הזה שחתמתי עליו היום לא נותן לי מנוחה. המשפחה שלי, אשתי, גיסי, יורדים לחיי בגלל החוזה הזה. מה יש? עברנו על הרשימה של הסוחרים שמכרו את החנויות, ומצאנו שם סוחרים ממולחים, רמאים, לא רוצים להתעסק איתם. כל המסובים ליד השולחן הוקו בתדהמה לשמע דברי אורן. לא יכלנו להוציא יגע מהפה, והגוי ממשיך בשלו. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני פשוט, איש פשוט. אני לא מסוגל לצאת למאבק עם הסוחרים האלה שרוצים לסדר אותי. אין לי כסף לעורכי דינים, לא מחפש ללכת לבתי משפט. אני רוצה דבר אחד בלבד, לבטל את השטר הזה שחתמנו עליו היום ולישון בשקט. ממשיך ומספר שחמיב ברוב חוכמתו לא איבד את העשתונות. כיבד את הגוי בכיסא, בכוס שתייה, וענה לו בזה הלשון. אם אתה רוצה לבטל את הקניין, זכותך, זכותך לגיטימית לבטל. אבל כיוון שמדובר כאן לא רק בחמץ שלי, אלא בחמץ של למעלה מ-100 סוחרים, באנשים פרטיים, אז אני צריך להזמין את כולם לישיבה, ולמסור לו, ולמסור להם את הבקשה שלך, את הרצון שלך. אז אני זקוק לפחות ל8 ימים. יותר מוקדם, מסיבות טכניות, אז אי אפשר לקיים את הישיבה. אבל עד אז, כל מה שקיימת, נמצא ברשותך. אחרי הישיבה עם כל החותמים על השטר, מבטל את הכל. איך אתה יכול ללכת הביתה להרגיע את אשתך ואת הגיל שלך ולישון בשקט. הגוי קיבל את דברי הרב בהבנה גדולה, הוא ביקש סליחה על השעה המאוחרת והסתלק. הוא מסיים, הוא אומר שאחרי זה אמרנו בהקלה ובשמחה את השפור חמוסכו על הגויים אשר לא ידעו לך. פניני פסח רבותיי, אנחנו אומרים בתפילה והרינו בבניון היום. בקובץ זובי העמודים הובא סיפור שסיפר הרב רבי יצחוק זילברשטיין. הוא סיפר שהרבי יצחוק נבנצל רצה לגור בעיר העתיקה בירושלים. הוא חיפש את הבית הגבוה ביותר שממנו הוא יוכל לראות את הר הבית ואת הכותל המערבי. לא בשביל נוף, אלא בשביל שיגיד תיקון חצות ויבכה על החורבן. הוא יוכל לראות את החורבן בעיניים, ועד התחילה תהיה חמה יותר. באחד הימים, ההנהלה של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה רצתה להוסיף כמה מקומות לישיבה, אבל הישיבה הייתה מוקמת מעבר לבית של רבי יצחוק, כך שהבנייה תסתיר לרבי יצחוק את הראייה של כהן של המורה בבער הבית. והוא במיוחד קנה את אותו דירה, בשביל לראות את הכותל מהבית, שלם עליה במיטב כספו. אז כשהם באו לבקש ממנו רשות להוסיף קומה, אז הוא מיד הסכים, הוא אמר להם, עדיף לי לראות בית מקדש מעט בבניונוי, מאשר בית מקדש בחורבונוי. אחרי כמה שנים, הבן שלו, אביגדור נבנצל, התמנה לרב של העיר העתיקה, וכשהתחילו להסתובב שם תיירים נוחים בלבוש פרוט, אז הוא עלה לבית של שר התורה רב חיים קניבסקי, והוא שאל אותו, מה אפשר לעשות בשביל לשמור על הקדושה של העיר העתיקה? אז רב חיים אמר לו שיפתח כולל של אברכים, והאור של התורה ישפיע על כל הסובבים, על כל הסביבה שישאר בקדושה שלי. כמובן שהכולל נפתח, אבל כשהכולל גדל והוא מנה עשרות אברכים, והבית מדרש כבר לא יכל להכיל את כל הלומדים, אז הם חיפשו מקום גדול להעביר לשם את הכולל, לא מצאו מקום, לא הבית מדרש גדול כל כך באזור. אז מישהו לחש לרב אביגדור שבישיבת פורת יוסף הסמוכה יש קומה אחת ריקה. אולי הוא יכול להעביר לשם את הכהנים. כשהוא פנה להנהלת הישיבה, הם הסכימו בשמחה שהכהן יעבור לשם. ואז התברר שמה שרבי יצחק הסכים בשמחה לבניית הישיבה, אז לפני שנים רבות, זה בעצם בנייה עבור הכהן של הבן שלו. ועד היום רבותיי, ממוקם בישיבת תורת יוסף כהן אברכים, של 250 אברכים בני עין הרע, בראשות הגאון רב אביגדור לוינצל. המספרים האלה מעודכנים לפני שנה, זאת אומרת זה גדל מאז. והרינו בבניין היה שנזכה בעזרת השם. עניין את זה מספיר הסוימר, יש פה מגיליון דברי שיח, מתוך קונטרספיסקי שמואל, לקט שאלות ותשובות בענייני ספיר הסוימר, ממורון, הגאון רב חיים קניאלסקי שליטה. שאלה ראשונה, מה הדין אם הוא ספר את ספירת העומר, אם הוא ספר את ספירת העומר, בתוך כדי דיבור הוא חזר בו, בגלל שהוא חשב שהוא טעה ביום. ולמחרת בלילה התברר לו שהוא לא צריך לחזור בו, והוא טעה במה שהוא חזר בו. האם הוא יכול לספור בברכה? התשובה שעלתה לו הספירה, וכמו שבואר במלחמת, סוף פרק כמה דברוכס, בסוגיה של חזור בטעות, לא בחזרה. עוד שאלה, מה הדין כשאמר את יום הספירה, כגון שאמר לחברו, היום לג בעומר, לא אומרים תחנו. האם יצא ידי חובה בספירה הזאת, או שהוא יכול לספור בברכה? התשובה יצא בדיעבד, ויכול יחזור לספור בלא ברכה. מה הדין באדם שביום, היי, בלילה, שכח לספור ספירת העומר, ונזכר ביום שישי, אבל כבר קיבל שבת? האם יכול לספור שזה כבר יותר, יום אחר? התשובה מסתבר שיספור. מה הדין באדם שבא לבית הכנסת לתפיל הסרבית? הוא מצא את הציבור ב-18, הוא התחיל להתפלל איתם 18, ועכשיו אחרי 18 הוא צריך להשלים קרישמה וברכוסו. האם יכול לספור עם הציבור קודם עלינו? או שהוא צריך לקרוא קודם קריאת שמע משום תודר קודם? אבל התשובה שזה לא אבית תודר, בגלל שזה לא בעידנה, כיוון שהוא בא לומר עלינו. במשנה ברורה, מבואר שספר וחשב שלא לצאת ידי חובה, יכול לספור בברכה גם באותו יום. האם כשחברו שואל אותו מה סופרים היום, יכול לחשוב, אני לא רוצה לצאת ולענות את המספר של היום? והאם טוב לעשות כאן לכתחילה? אז התשובה היא שלא טוב לעשות כאן לכתחילה, כמעט שיש מן דאומר שיוצא בכזאת צורה, בגלל שמצוות לא צריכות כאלה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, קינן חוכמה פרקי אובס. זאת אומרת, המשנה מפורסמת, הקינו והטייבה והקובויד מוציא נסעודו מן אוילום. הגאון רב מרדכי מאיר שלונינגר, זכר צדיק לברוכה, בהקדמה של הספר משמר הלוי, כותב שם שפעם עמדו ודיברו בזכרון מוישה, רב ולבל צ'צ'יק, ורב נוזו ציינגוויר. רבי לוי למר לאבנותה שמספרים מה עורר בסטור לסלנטר להפיץ את לימוד המוסר. מה קרה? הוא אומר, היו בווילנה שני סדלרים, אחד משניהם עלה לגדולה, נהיה עשיר גדול. עד כדי כך שבזכות העשירות שלו, הוא זכה להשתדך עם גדולי הדור. הייתה חתונה גדולה בעשירות, וכשעמד העשיר הסנדלר לשעבר מתחת לחופה, ראה זאת החבר שלו שהוא לא זכה לעלות לגדולה, הוא נשאר סנדלר פשוט, והקינה, קינה בערה בו. וכידוע, כמו שאומרת המשנה, מוציאת מן העולם, הוא לא יכל להבליג, אז הוא חלץ את הנעל, וניגש למחותן, לעיני כל המכובדים שנכחו, שמשאל אותו, כמה עולה לתקן את הנעל הזאת? השיר שמע את זה להתמוטט. אמר רבי ישראל, עד כדי כך יכולה להיות השחתה של בן אדם? צריך להפיץ את לימוד המוסר. ככה סיפר רב ולבל צ'צ'יק בנועם מתיקותו, איך שידע לספר. אמר לו רב נוטה סייבך, לדעתי, לא זה מה שעורר את רב ישראל. שבן אדם יכול להיות עד כדי כך בעל קינה, שיגיע לדברים כאלה חמורים. זה לא החידוש בשבילו. החידוש הוא, איך יכול להיות המחות מן הזה, כזה בעל טייבס הקורן. מה קרה? השיר הזה הרע צריך להגיד אותו סנדלר, חייתני, שמחתני. מה אנחנו עושים בליל הסדר? יושבים זה דרך חיירוס. לוקחים את המרור ואומרים, מור זה שאנחנו אחרים על שום מה? הם מספרים את הכל מההתחלה. אותו עשיר היה צריך לקחת את ידידו לשעבר, להתנשק איתו, ולאמר לו, שמחתני שאני עומד כאן ותחלת ברגע של גאווה, טוב שאתה מזכיר לי מאיפה באתי. ייקח את הרב קול, יספר לפני כל הציבור את חסדי השם שמאשפות הרים מביון. הייתי ככה וככה וזכיתי להגיע למצב הזה. זה הסיבה, אמר רב נותן ציין ביר שנראה לו, וזאת הסיבה שרב ישראל הלך והפיץ את אור המוסר. אנחנו מגיעים למדור פניני הפסח. אמרנו בהגדה אתמול, בדומי חי, ועבר הולך ואולך מתבסס בדומי, ועבר הולך בדומי חי. בהגדת רב שולה מביאים מהמובה, ובא בהגדת רב שולם, חז"ל אומרים בדמי חי, מה זה? מה זה חי? בדמי חי? חי בדם פסח, חי בדם מילה. בכל הדורות יהודים עשו את נפשם בשביל מצוות מילה. אחד המעשים המופלאים שהוא שמע בעניין הזה, זה המייסי סיפר הקלי ורבי, ביום היורצייט של האבא שלו. כידוע, הדבור מקלי הקים קירת מגורים באחת מערי הארץ. ובין השאר גרו שם יהודים עולי רוסיה, ואחד סיפר לו את הסיפור הזה, שאפשר ללמוד מזה מה זה מסירות נפש למצוות תמילה. סיפר שכשהוא היה גר במוסקבה, בזמן שהמשטר הקומוניזם היה בשיא תוקפו, הוא נהג להתפלל בבית הכנסת הגדול שבעיר. יהודים, בעיקר זקנים מכל רחבי העיר, היו בהם להתפלל שם. וביניהם היו גם מלשינים, ולכן היו כולם נזהרים ונשמרים מאוד, גם אחד לפני השני. בין המתפעלים היה יהודי צעיר, גבה קומה, מרשים במראו, ששימש קצין גבה במשטר הקומוניסטי. יום אחד הוא מגיע לבית הכנסת, ובזהירות הוא מודיע לחברים שלו, שם הוא מתכוון לערוך ברית מילה לבן שלו. כמובן, בגלל שהוא היה קצין בכיר, היה ברור שאם יגלו שהוא עושה ברית, תפטרו אותו מיד מהתפקיד, וגם יסבול צרות צרועות, אז הוא נזהר מאוד, אבל סוף כל סוף, היה מוכרח לקבץ מניין, אז הוא ביקש מהם שיועילו בטובם להצטרף להשלים מניין לברית, שתארך בבית, אחד הפרברים היוקרתיים של מוסקבה. טוב, בלב כמד הסכימו כמה בני החברה להצטרף, וככה הם פוסעים אחריו בדממה, ברחובות העיר, סמטה אחר סמטה, חצר אחר חצר, תוך שהם זורקים הבתים חוששים לכל עבר, עד שהוא נעצר בפתח של איזה בית מפואר, הם נכנסים בשער אחד-אחד, עוברים דרך השער השני, ממשיכים לפרוסדור ארוך, שם הוא פותח דלת רחבה, נכנס לחדר, הוא היה נרגש, הוא נעצר בפתח של איזה חדר עגול, היה נראה כמו אולם שמחות קטן, שהיו בו כמה אנשים מועטים, הכל היה ארוך כמו ברית יהודית. שולחן, מפה לבנה, עוגות, יין, כיסא לסנדק, כיסא של אליהו, מעוטר, בעיני כולם ממש התנוצצו דמעות, המועל עשה את הברית כעזת בפדים, שהתינוק כבר היה בן שנה, ובסיום הברית השמחה הייתה גדולה, האבא והמסובים המצומצמים התיישבו לאכול. כשבעה משתתפים היו סך הכל, שתו יין ביחד עם אבא והסבא, ועוד היו שתו יין, משקים משקרים, אנשים והאימא והסבתא ועוד שתי אנשים נכנסו לחדר הסמוך וגם הם טעמו מהמוכן, לפתע נשמע זעקה, מה קרה? כולם נבנו, פנו לעבר חדר אנשים שמשם הגיע הרעש. האימא התעלפה, עוררו אותה, נתנו לה שתייה קלה. לאחר רגעים ארוכים חזר אב למקומו רגוע ושלם. היא לא מרגישה טוב, היא חולה, שאלו אותו. לא, התרגשה יתר על המידה. התרגשה. ואז אני רואה בעיניים שלו שתי דמעות, והוא מוסיף ואומר, אני אסביר לך למה. עד היום, שנה מעת לידתו של התינוק, היא נמנעה מלנשק אותו, כי הוא לא מעול. עכשיו שהוא שב לידיה, מעול, אז היא נשקע אותו על ראשו. ואז היא התעלפה. אילו הן האימהות הקדושות שבעם ישראל. וזהו גם הטבע הקדוש, שנטבע בכל יהודי, למסור נפש על קיום מצוות הבורא. מוביל. אנחנו מגיעים לדפאים בהלוך הרבותיי. אילו בעלי חיים מותר להוציא לרשות הרבים עם רסם או שרשרת לצוואר שלהם? ובאיזה אופן צריך להחזיק את השרשרת? אז נוכל לשמוע על זה בשיעורו הנפלא של רבי זילברשטיין, משלוחו אחד. בואו נלמד גם אנחנו נושאים של הדף היומי. בהמה שבשביל השמירה שלה צריך קשירה פרשן הצוואר, מותר להוביל אותה בשבת ברשות הרבים באמצעות הרסן, ובלבד שקצה השרשרת של הרסן לא יבלוט טפח, שזה בין 8 ל-10 סנטימטר לשיטות השונות, או יותר מחוץ ליד, ליד שזה שמוביל. למה? כיוון שאם יבלוט, אז חששו חז"ל, אם זה יבלוט יותר, יראה שהוא מטלטל שרשרת בלבה ברשות הרבים. וגם יש להקפיד שחלק השרשרת שנמשך מגוף הבהמה עד היד של אותו מוביל לא יהיה ארוך באופן שיכבד ויתגל כלפי מטה ויתקרב לטפח שסמוך לארץ, שגם באופן כזה זה נראה כאילו הוא מטלטל שרשרת ולא שהוא מוביל באמצעותה את הבהמה. בהמה צייתנית שלא צריכה חבל לצברה כדי לשמור עליה, אז אסור לאפשר לה לצאת בשבת ברשות הרבים כשיש לה חבל על צווארה, כי זו פעולה שמלאכת היצועה. והרי הבעלים מצויים לשבית אז באמפרי. יש משורה שמהסיבה הזאת אסור לעיוור לצאת לרשות הרבים עם כלב מחייה, שיש לצוואר שלו טבעת ושרשרת, והעיוור אוחז בצד אחד של השרשרת. וכך הוא מנחה את הכלב בדרכו, ולמה? כי השרשרת לא נחוצה לשמירת הכלב. אלא להנחיית העיוור, אז ביחס לכלב, זה פעולה שלא יצוא. בעבר היה נהוג בחלק ממדינות אירופה, שכלב שמשוטט ברחוב ללא סימן שמראה שהוא שייך לאדם מסוים, אז הרשויות היו ממיתים אותו. אז וכתבו הפוסקים של יהודי שמתגורר במקום שקיים המנוע הזה, אז ממילא אסור לאפשר לכלב שלו לצאת בשבת לרשות הרבים, שיש עליו את סימן השייכות, כי הסימן הזה לא מלבוש עוד אפשית. וזו פעולת היצוע, שהסורה משום מתבט שביט את זמן. ויש מי שחולק על זה וסובר שבמידה ויש ביציאה לרשות הרבים תועלת לכלב, ניתן לאפשר לצאת עם סימן השייכות, כיוון שזה נחות לשמרה שלו, שלא יארגו אותו. עד כאן, בעניין הדופנים והלוכל, שנלמד היום בעזרת השם. בואו נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי. חמור שהוא בעל מזג קר, וגם בתקופות הקיץ על האותו תוחש בקור, ולכן גם בשבת, למרות הטריחה שבדבר, מותר לחסות אותו במרדת. אבל בעלי חיים אחרים, אסרו חכמים, בעלי חיים חכמים אחרים, אסרו חכמים לחסות אותו במרדת, כיוון שזה תרוך בטריחה. ומאידך, אין בו תועלת, כי הרי לא זקוקים לחימום. יש אומרים שגם בקרב בעלי חיים, אחרים מצויה התולד ומרדת, ולכן מותר לחסות בה. באיסורי שבת הרבונות אין מצוות שבית הסבנטוי, אבל למרות זאת, אסור להוציא מסע על גבי אמה לשוס הרבים דרבונות, כיוון שחכמים אסרו לשוס הרבים כן, לשוס הרבים דורס, את אותה לשוס הרבים. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. רבותינו זל תקנו לומר בשבת את תפילת נשמת כל חי, שמכונה גם ברכת השיר, בין אז יושר להשתבח, טעם של התקנה להזכיר את נשא יציאת מצרים. ולכן הסמיכו אותה לשירת הים. וכן משום התפילה הזאת, וכן משום שהתפילה הזאת היא על השבח, שהנשמה משבחת את השם לדברה. ובשבת האדם מקבל נשמה יתרה, שעל ידה משיגים בשבת חוכמה יתרה. מי שנאלץ לדלג חלק מהתפילה כדי להתפלל עם הציבור, ידלג על סוכת דזמרו מלבד אשרי, ולא ידלג על נשמת. הוא יגיד לכל הפחות ברוך שאומר אשרי נשמת וישתבח. ואם הוא שכח לומר נשמת, אם הוא נזכר לפני שהוא חתם את ברכת ישתבח, יחזור לתחילת נשמת. ואם הוא כבר חתם את הברכה, יאמר נשמת וישתבח לביקוס יצירו. ויש מי שהורה שלא יאמר. דף היום מבבלי. את מה חובה לנוץ בקרקע 10 פעמים? וכיצד מגילים סיר גדול מאוד? ומה הראה עם הסכין בסעודת מלך פרס? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסך סבת אזורי דף הענבר. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את שיעורה הנפלא של רבי אליה אורנשטיין שליטה, שנאמר בצורה בהירה, ברורה ומהירה. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ ממוחיים, חפץ חיים יומי. המדור שמלמד אותנו איך לדבר, מה לדבר, מה לשמוע, מה לא לשמוע. אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד הקבוע והמרומם של ספר חובץ חיים. בואו נתחיל את הלימוד של היום. היום מתחילים בלימוד כלל י' מלכת לשנורא, שהוא עוסק באופנים שמותר לספר לשנורא לתועלת. היתר הזה לא יותר גורף, אך חובץ חיים מונה 7 פרטים שדורשים בשביל זה. וצריך להן היטב בדינים האלה, במקרה הצורך שמגיעים לכזה דבר. בין הנידונים הרבים בעניין הזה, שמובאים בבואים ומוסף ישבורה דירשו, אנו מוצאים את השאלה האם מותר לספר למשגיח או מגיד שיעור של בחור על המעשים הרעים שלו. דעת רב חיים קניאסקי שמותר בגלל התועלת לחנכו. כך גם דעת הגיר של יושב בעניין בחור שנסע לטיול בלי רשות מהמשגיח. והמשגיח מגיע לברר אותו לאחד הבחורים. אז הוא לא צריך להעלים, אין לו להעלים פרטים משום השנורא, אלא צריך לספר משום התועלת. והוא מוסיף שאם הבחור עושה מעשה שאינו רע בעצם, אלא רק שבישיבה לא נוהגים ככה. למשל, הוא לומד לעצמו במקום להיכנס לשמוע את השיעור, או מתכנס בית הכנסת במקום להתפלל בישיבה, אין איסור לספר על זה למשגיח. והוסיף רב חיים קניאסקי שמותר למנהלת לחקור את התלמידה על התנהגות התלמידות בציול כיתתי, למרות שייתכן שהיא תאמר גם דברים שאינם לתועלת. בגלל שבעיקר הדבר יש תועלת. ורק שאם המנהלת תשים לב שהיא מדברת שלא לתועלת, תשתדל להפסיק אותה מיד. יש לציין שבכל מקרה יש לדון לגופו, כל מקרה לפי פרטיו, כיוון שכל פרט יכול לשנות את ההלכה. ואין לדון במקרה למקרה, אלא יש לעשות שאלת חכם במקום הצורך. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חובץ חיים בספרו תורת הבית פרק ב', שינויים קלים. חז"ל אמרו שבתי מדרשות מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. מה פשט? מסביר חובץ חיים ואומר שמי שנכנס לבית המדרש ולומד תורה, אז אם אלו הוא מתבונן במעשים שלו ובא למדי תשובה, הוא אומר לי נכנס לכף זכות. ועוד אמר חובץ חיים, שלפעמים יצויר שאפילו אם יש לו כמה מאות אחרונות יתרים על המצוות, אז הוא נדון לחיים. כגון שהתגבר על יצורי נכנס לבית המדרש, ונדבק ללימוד תורה כמה שעות ביום. אז אם אלו התרבו אצלו מצוות הרבה יותר מהחשבון של ההבנות. וכשהוא בא למעלה לידי חשבון, מעלים אותו לכף זכות. ולפעמים, איי איי איי, לפעמים להפך ממש, כגון שיש לו 100 פעולות של מצוות או מהחובץ חיים, מ-50 פעולות רעות של הבנות, ובוודאי היה נידון לחיים. אכן, או מהחובץ חיים בתוך הבנות שלו מצאו עוד הבנות, שהוא ישב איזה שעה ודיבר דיבורים אסורים, והיה בהם כמה עשרות מילים של השנורא, לחילות, ליצנות, כיוצא בהם. ולפעמים, מאות מילים של השנורא, ואז הם הכריעו את הכף לחובה ונידון למיטה. ונתקיים הכתוב כפשוטו, אמר חובץ חיים, מוות וחיים ביד הלשון. ועל כן מסיים חובץ חיים ואומר, מה מאוד צריך להיות זה אדם זהיר בדיבורו. וכבר הביאו הספרים בשם רבי גוין, שהוא אמר שצריך להיות קל לאדם להזיז קורה במקומה, מאשר לשלח את לשונו לאיזה דיבור. איי, 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 השם יעזור לנו שנזכה. עד כאן המדור הנפלא מוסר היומי. אנחנו מגיעים לקראת סיום פני פסח, סיפור נפלא, שמופיע בחישוק חמד על מסכת ברוכס. סיפור אותו משתום הערבי יצחק זילברשטיין. לפני שנים רבות הזדמן לו לנסוע באוטובוס מתל אביב לירושלים. עשרות שנים, כשישב לידו האדמו"ר שטרופקוב, הוא אומר לפתע הצדיק מרים את העיניים הקדושות שלו, והוא רואה שיש באוטובוס כרזה פרסומת לתמונה לא צנועה. הוא ניגש לנהג, והוא דרש בתוקף להסיר את התמונה. הוא אומר לו, אני משלם על הנסיעה כסף מלא, אין כל הצדקה שאני אאלץ לטמא את העיניים בתמונה הזאת. הנהג סירב. גם אחרי שהרבי דרש פעם שנייה ושלישית, עמד בסורבו, התעקש לא להוריד את התמונה. מה שקרה לאחר מכן גרם לסער הבא באוטובוס. לתדמת כל הנוסעים ניגש האדמו"ר למקום של התמונה, תלש אותה וקרע אותה לגזרים. הדבר עורר את זעמו של הנהג ושל חלק מהנוסעים, עד שהנהג הכריז שהוא נוסע מיד לתחנת המשטרה הקרובה, שיצרו את הרבי בגין המעשה שלו. הצדיק שמע את דברי הנהג, הכריז בקול גדול, נו נו, לזה אני מחכה. אני מחכה שתיסע למשטרה, כדי שאוכל לקדם שם שמיים ברבים. אני אוכל לעשות את מה שעשה פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. אני אסביר לשוטרים את המניעים שלי לקריאת התמונה, ואני אדרוש שיתירו לי גם לאבא לעמוד על זכויותיי לנסוע בכספי המלא באוטובוס נקי. כך הוא סיים את דבריו התקיפים לנהג ואמר לכעבר קהל הנוסעים, האם יעלה על הדעת לעצר את רגלי, את רגלי ולדכא את שומרי התורה שמשלמים מיסים בדיוק כמו כולם? ככה הוא אמר להם. כיוון שהדברים נאמרו בקול תקיף ובוטח, והרבי לא רק עשה מה שעשה לו, גם הסביר את המניעים שלו לפני עשרות הנוסעים שלו באוטובוס. רבים מהם הסכימו. אז ראה בסוף הנהג את עצמו שהוא זה שהולך להיות מבוזה ונכלם, והוא הבין שאם ממש את האיום יצא למשטרה, הוא יצא בידו על התחתונה. אז הוא החליט שהוא מוותר על הרעיון, במיוחד לאחר שחלק מהנוסעים הפקחים ובני הדת, אגב שהחזות שלהם לא הוכיחה שהם שומרי תורה מצוות, עמדו בכל זאת לצידו של האדמו"ר וטענו שהם מבינים את המעשה שלו. אז זכור לי, ממשיך רבי צחוק דילברשטיין, שכמה הנוסעים ניגשו לאחר מכן לאדמו"ר ושאלו אותו, מי אמר לך להסתכל בתמונה? אז הרבי ישיב להם בחוכמתו, כל אחד עם היצר שלו, לכם יש יצר רק קטן, לי יש יצר רק גדול. תוך שהוא לוחש באוזניים שלי, של הרב ליברשטיין, דברי חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אחרי זה המשיך הרב ליברשטיין וסיפר שהוא מצא בריף, במסכת קידושין, שכתוב שאדם יכול לשלוט על כל האיברים שלו לבד מהעיניים, שהם לא ברשותו, וככה גם הר"ן כותב, שבתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על האיברים שהם ברשותו להיזהר מעברה, אבל העיניים והאוזניים של אדם לא ברשותו, שהכרוכו יראה בעיניו ובאוזניו ישמע. אז האדם מצווה אמנם שלא להביא את הדברים רעים, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כך שלא תהיה לו שליטה מלאה על העיניים. וזה גם ניתן ללמוד ממה שמסופר שם בגמרא על רב יוסף שעשה את עצמו סומה, כאילו שהוא לא יכול, כמו שאמרת הגמרא, לא להימנע מלהסתכל מחוץ לארבע אמות. האירוע כולו והדברים חוטבי הלהבות שיצאו מפיו של האדמו"ר מסטרובקוב גרמו לקידוש שם שמיים עצום. עד שבטוחני, אמר רב זילברשטיין, שכל מי שהיה באוטובוס באותו נסיעה מתל אביב לירושלים לא שכח את דברי הרבי לעולמים. בצורה כזאת אפשר להרבות בתלמידים גם בלי השקעה גדולה. וברוכים הם הצדיקים, מסיים הרב זילברשטיין ואומר שכל דיבוריהם והנהגותיהם נועדו לקדש שם שמיים ולהרבות תורה בעם ישראל, ובזכותם יש גשמים. עד כאן הסיפור הנפלא. ולסיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. מתבסס לשמח ברגולים, אנחנו עכשיו נמצאים הרי בפסח, אומר החינוך, מתבסס לשמח ברגולים שנאמר ושמחת בחגיך, ועובר על זה ואינו משמח עצמו בני ביתו, ועניים ככל יכולתו, שמצוות הרגל ביטל עש הזה. נשתדל אם כן רבותיי לשמוח ולשמח את בני הבית, בזכות זה נקיים מתבסס את דאורייסה, של ושמחת לחגך. עד כאן דברינו להיום רבותיי, הפותח לכל יום, אני זה היום של דירשו, מאחל לכולכם מועדים לשמחה, ושנזכה לכל הברכות האמורות, שנזכה לחוש את החג, על כל מה שיש בו. ניפגש מחר בעזרת השם, עם דברים נוספים, מעניינים ומרתקים, ומעודדים ומחזקים. הגות מועד.